חלוקה של ספר ויקרא לארבעה חלקים, דיברנו על זה כבר. החלק הראשון של ספר ויקרא עוסק בקורבנות. החלק השני עוסק בטומאה וטהרה. החלק השלישי עוסק בחוקת הקדושה. והחלק הרביעי עוסק בספר הברית של בארבע חוקותיי. זה ארבעת החלקים, ופרשת שמיני היא יש לה, יש בה משני החלקים. מה? הוא ספר הברית של בארבע חוקותיי.
חשוב מה
שהוא בעצם נספח של ספר שמות, הוא נאמר בהר סיני. מה?
סליחה, אפשר לשאול את זה?
אז החלק הראשון, דיברנו על זה פעם, נכון? החלק הראשון של ספר ויקרא זה הקורבנות, שזה בעצם מפרשת ויקרא עד אמצע פרשת שמיני, וישמע משה ויטב בעיניו. שם מסתיים החלק הראשון של הספר, שזה בעצם תורת הקורבנות. מה שתמיד אומרים שספר ויקרא זה הקורבנות, זה רק פרשת ויקרא,
צו
ושמיני.
גם תזרם מצורף.
יש בזה קורבנות, אבל יש קורבנות גם בספר במדבר. יש לך קורבנות נזיר, קורבנות סוטה. אבל ההתמקדות בדיני הקורבנות ממש באופן ממוקד, זה רק עד פרשת שמיני. עוד רגע נדבר על שני החלקים של החלק הזה בעצמו. אחר כך החלק השני, שהוא מתחיל בעצם בפרשה שלנו, זה הטומאה והטהרה. שזה מתחיל במאכלות אסורות, מאכלות טמאות, ואחר כך אישה כי תזריע ומצורעים וזווים ובעלי קרעין וכל סוגי הטומאות. ואחר כך יש חוקת הקדושה, שזה פרשת קדושים אמור. ואחר כך יש ספר הברית. בתוך החלק עצמו של הקורבנות, של מפרשת ויקרא עד פרשת שמיני, יש שני חלקים. החלק הראשון, אולי שבוע שעבר לא היה לנו שיעור, נכון? אז אנחנו נעשה ככה באבלוה, אפס משהו על שבוע שעבר. בעצם ספר ויקרא, אמרנו, פרשת ויקרא היא נותנת תקציר של כל אבות הקורבנות. עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם, ראשי תיבות.
אמא שלך.
עם כל השגיאות אפשריות.
שזה כל אבות הקורבנות. כל הקורבנות הן בעצם ולדות של הקורבנות האלה. עולה, מנחה, חטאת, עולה, מנחה, שלמים, חטאת, אשם. תחילת פרשת צו לכאורה עושה חזרה גנרלית על כל מה שנאמר בפרשת אני אומר את זה עכשיו בשתי מילים, אז תקשיבו טוב ותנקו טוב את האוזניים. לכאורה תחילת פרשת צו היא חזרה על פרשת ויקרא. זה עכשיו לימדת אותי, פתאום עוד פעם עולה, עוד פעם מנחה, עוד פעם שלמים, עוד פעם חטאת, עוד פעם אשם.
נכון, למה עוד פעם?
והתשובה היא פרשת הקורבנות הראשון. הנה יש שם, היא משענת. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, אני קם, כן. אז הפרשה, אני אומר בקיצור נמרץ, אני לא אעריך בזה עכשיו, שהחזרה הזו של פרשת צו, קודם כל ההתמקדות שלה זה בחלקי הכהנים בקורבנות. לא התייחסה לזה פרשת ויקרא בכלל, חוץ מבמנחה שהתורה אומרת בפרשת ויקרא, והנותרת מן המנחה יאכלו אהרון ובניו. לא נזכר בפרשת ויקרא שהאור של העולה זה של הכהן. לא נזכר ההבדלים בין המנחות השונות. כל מנחה אשר תעשה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת, לכהן המקריב אותה לא תהיה. וכל מילה מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה, איש כאחיו. אחר כך לא נזכר החלק של הכהנים בשלמים, שזה חזה התנופה ושוק התרומה. זה לא נזכר בפרשת ויקרא. לא נזכר שהכהנים הם בלבד שאוכלים את החטאת ואת האשם. כל הדברים האלה לא נזכרו בכלל בפרשת ויקרא, ונזכרו בפרשת צו. אז אם היינו צריכים להגדיר את פרשת הקורבנות של צו לעומת פרשת הקורבנות של ויקרא, החזרה הזו, היינו אומרים, פרשת צו מתמקדת בחלק הכהנים בקורבנות. עכשיו אני רוצה להגיד פה דבר אחד שהוא מסעיר, הוא דרמטי, הוא סקופ. הוא נייס, אבל אנחנו לא מתמקדים בו עכשיו, כי עכשיו אנחנו פרשת שמיני. מה שאני רוצה להגיד, זה שפרשת הקורבנות של צו, בעצם לאמיתו של דבר, היא קודמת לפרשת ויקרא. איך אני יודע את זה? כי אמרנו, מהו הקו פרשת המים בין ספר שמות לספר ויקרא?
אוהל מועד.
אוהל מועד. כל הדיבור של ספר שמות זה מראש ההר, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. כל הדיבור של ספר ויקרא, זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מ...
אוהל מועד.
חנוכת המשכן של סוף פרשת פקודי היא קו פרשת המים. והנה, בפרשת צו אנחנו קוראים שאת פרשת חלקי הכהנים בקורבנות, השם אמר למשה, בהר סיני! ביום צוותו לבני ישראל הקריב את קורבנם להשם במדבר סיני. לא תאמינו לי? אז תפתחו.
מאמין?
אני לא המצאתי את הפרשה. למה אתה מאמין? בחיים שלך אל תאמין.
מה זאת אומרת, אנחנו מאמינים? תאמין לך, הרב.
תסתכלו, ספר...
אני לא מבין למה זה כל כך מעניין, הרב.
רגע, תקשיב מה שאני אומר לך עכשיו, אני אומר לך עכשיו דבר הזוי. אני אומר לך עכשיו שפרשת צו נאמרה למשה חודשיים וחצי, או כמה וכמה חודשים, לפני פרשת ויקרא.
ועכשיו אומר אותה?
ויקרא?
כן.
ואתה חולק על הרמב"ן? על הרמב"ן?
על הרמב"ן אני חולק. או, יפה. או, אהבתי את זה. אהבתי. אהבתי את זה. שימו לב. למה אני אומר את זה? הרמב"ן אומר, הרמב"ן פה נדחק. כי פה כתוב, פה כתוב, זאת מש... התורה בעצמה מסכמת שזה התוכן של הפרשה.
תראה, שצודק, ידעתי. ידעתי, ידעתי.
שימו לב, איפה, אומרת התורה הקדושה בסוף הפרשייה.
תראה, שנשמעת התורה.
כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מעט בני ישראל מזבחי של מהם ותן אותם לארון הכהן ולבניו לחוק עולם מעט בני ישראל.
איזה פרק, איזה פרק.
פרק זין, פסוק למד ה'. זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי אדוני ביום הקריב אותם לכהן לאדוני. כלומר זה החלק הגדולה של אהרון ובניו ביום שהקריבו אותם לכהן להשם, אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם מעט בני ישראל חוקת עולם לדורותם. כלומר כתוב כאן שהפרשה הזו נאמרה למשה ביום שבו הוא צווה לעשות את הכהנים לכהנים, כלומר בפרשת תרומה שם זה, או פרשת הצווה, שם כתוב, תלביש אותם בגדי כהונה, לקדשו לך ענו לי, את בארון ואת בניו, זאת התורה לעולם מנחה וכו', אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צוותו אדוני ישראל הקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני. כלומר, אז הרמב"ן פה נדחק, הרמב"ן שאומר שכל התורה כולה כסדר, ואין דבר כזה, אין מקדם אחר, אלא כל התורה כסדר, אז הוא נדחק ואומר שהכוונה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה באוהל מועד כשהוא חנה למרגלות הר סיני.
זה לא פשט.
הרמב"ן אומר
את זה? הרמב"ן
אומר. הוא נדחק להגיד איך זה יכול להיות. אז אוהל מועד עדיין חונה מתחת להר סיני. ובאותו זמן שאוהל מועד חונה למרגלות הר סיני, שם השם ציווה.
רגע, בנו את המשכן עליו?
בנו את המשכן, בסוף פרשת פקודי, דיברנו על החנוכה שלו. הרמב"ן רוצה להגיד שהסדר של פרשות ויקרא וצו הוא כסדר, כי הוא לשיטתו שהתורה כולה כסדר.
באמת, הוא חולק על הדבר הזה שאין מוקדם
מוקדם. הוא חולק על זה, הוא אומר, אלא אם כן, זה לטעם הגון. מה? יש מקום אחד שהוא מודה לזה, הוא אומר, שם, איפה שחזל אמרו את זה, וזה גם לטעם הגון. לא סתם. אי אפשר להגיד אין מוקדם מוקדם. למה התהפכו דברי אלוהים חיים? זה מה שהוא מקשה. הוא בשיטת, גם עוד, הברבנל עוד יותר תקיף מזה, ממנו. בכל אופן...
ומה הוא עושה כאן הברבנל?
אז רגע, הרמב"ן פה נדחק ואומר שהכוונה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה כשהמשכן שכן למרגלות הר סיני. מחילה, הדיבור בהר סיני הוא לא משתמע כך. זה לא משתמע באוהל מועד שנמצא למרגלות הר סיני. זה א', ב', כתוב במפורש שהקדוש ברוך הוא אמר את זה ביום... ביום מושכו אותם לכהן להשם. ג' זה כתוב כאן בסמיכות עם קורבנות המילואים. הרי הפסוקים הבאים, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים, איזה בגדים? ואת שמן המשחה, איזה שמן המשחה? ואת פר החטאת, איזה פר החטאת? ואת שני האלים, איזה שני האלים? ואת סל המצות, איזה סל המצות? זה הכל קאה, כל הדיבור פה הוא מדבר על פרשת תצווה. הציווי לעשות את הדברים האלה נאמר לארגן סל מצות ולארגן שני אלים ולארגן פר חטאת ולארגן כל הדברים האלה, זה נאמר שם בפרשת תצווה, אלו הקורבנות של שבעת ימי המילואים שבהם הכהנים יהפכו להיות כהנים. ופה כתוב במפורש שהפרשייה הזו של חלק הכהנים בקורבנות נאמרה למשה ביום צוותו. איך כתוב כאן? זאת משחת אהרון ומשחת בניו מאישי אדוני, ביום הקריב אותם לכהן לאדוני. לכן אני אומר, הפסוקים ילמדו כפשוטם. פרשת ויקרא נאמרה למשה אחרי פרשת צו. פרשת צו נאמרה למשה ביחד עם פרשת תצווה. פרשת צו נאמרה למשה ביחד עם פרשת תצווה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תמשך את הכהנים להיות קדושים, וזה יהיה חלקם בקורבנות, זה יהיה החלק הגדולה שלהם מכל הקורבנות. אחר כך, כשנחנך אוהל מועד, הוא ציווה לו על דיני הקורבנות בעצמם. משה רבנו, כשהוא כתב את התורה הקדושה, הוא אמר, צריך לארגן את הדברים בצורה נכונה דידקטית. הקדוש ברוך הוא אמר לי את זה, הוא קודם ציווה אותי על הכהנים, אבל אני צריך לכתוב את התורה בצורה שאפשר ללמוד, קודם כל מלמדים מה זה עולה, ואחר כך מלמדים מה חלק הכהנים בעולה. קודם כל מלמדים מה זה מנחה, ואחר כך מלמדים מה חלק הכהנים במנחה. אז משה רבנו כותב את התורה בצורה אחרת, הסדר הוא שונה מהסדר שהוא קיבל אותה. לעניות דעתי, בגלל שזה ההיגיון. ההיגיון, הרצאה, ההיגיון דידקטי.
לא, אני אומר, למה שמו אז את פרשת צו לפני, אחרי כאילו הכל?
בדיוק בגלל זה, בגלל שפרשת צו עוסקת בחלק הכהנים בקורבנות. קודם מסבירים מה זה הקורבן הזה, אחרי זה מסבירים
שזה יהיה הראשון לפני ויקרא.
לא, הפוך, עוד פעם, ההיגיון הדידקטי מצדיק כמו שזה נמצא לפנינו.
אתה שואל, תענה איך הקיים,
למה זה דידקטי?
אבל לא הבנתי למה חייבים לומר ש...
לא יודע, זה הוא יסביר לנו.
אם אתה מבין לי לא, אז זה פרש אותה.
סליחה שאני קצת אומר
חינוכי. ההיגיון החינוכי, ההיגיון המדרג...
חינוכי
בגלל. המדרג הדידקטי.
הדידקטי.
זה לא חינוכי במובן של חינוך, זה חינוכי במובן של... לימודי.
חייב ללמד את זה.
לימודי. ההיגיון הלימודי מחייב, אם אני רוצה להגיד לך...
זה היגיון לימודי.
זאת אומרת, אם אני רוצה ללמד אותך על השן של הקרנף. קודם כל אני צריך לספר לך שיש חיה כזו שקוראים לה קרנף, ואחר כך אני יכול לדבר איתך על השן של הקרנף. אני יכול להתחיל לדבר איתך על השן של הקרנף לפני שדיברתי, אתה לא יודע שיש קרנף. אז קודם כל מלמדים אותך. מה זה עולה? יש כזה דבר, קורבן עולה. אחר כך מספרים לך, אתה יודע מה חלק הכהנים בקורבן עולה? האור. יש קורבן כזה שנקרא מנחה, קורבן צמחוני. מה חלק הכהנים בקורבן? הנותרת מן המנחה.
הרב, לכאורה אני... אולי קצת, אני אקשה קצת על זה. סתם, שאלה שאלה... זה שכתוב אשר ציווה השם את משה בהר סיני, זה לא אומר ש... זה אומר שציוו את זה בהר סיני, ועכשיו הקדוש ברוך הוא ציווה את זה שוב פעם.
למה? איפה כתוב את זה שהוא ציווה את זה עוד פעם? איפה כתוב שהוא ציווה את זה עוד פעם?
לא, כתוב... לא, זה כאילו, כמו שאומרים, את אותו ציווי עכשיו שנמצא פה בפסוק, הקדוש ברוך הוא גם ציווה בסיני. בסדר.
איפה כתוב את זה עוד פעם? למה אתה אומר את זה?
כתוב שציווה השם את משה בהר סיני.
עכשיו, זה הנה, זה הפרשייה הזו שנכתבה פה.
לא, זה לא אומר שזה עכשיו. זה אומר שהקדוש ברוך הוא...
למה אתה אומר ככה?
לא, יש ציווי שכתוב
בפרשייה. יש איזו סיבה שאתה אומר את זה, למה אתה אומר את זה?
לא יודע, כל מקום שכתוב שציווה השם את משה
בהר סיני, זה לא יהיה כתוב בשום מקום אחר בספר הזה. ומעכשיו עד סוף ספר דברים תמצא את זה בפרשה אחת בלבד, פרשייה אחת שהתורה מכריזה עליה שלוש פעמים שהיא נאמרה בהר סיני, פרשת בהר, וכולם שואלים מה עניין שמיטה אצל הר סיני. שם זה יהיה כתוב שלוש פעמים בפרשות בהר סיני, כתוב שלוש פעמים הקוד הזה בהר סיני, ולכן הרמב"ן גם שהוא בעצמו מודה שהחטיבה הזו היא שייכת לספר שמות. הרמב"ן בעצמו שאומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, מסביר שם באריכות למה פה הוא נאלץ להודות. בתחילת פרשת בהר תקרא את הרמב"ן, הרמב"ן מודה שהסימון הזה הוא בעצם אומר שפרשת בהר בחוקותיי הם נספח של ספר הברית של פרשת כי תישא.
אי אפשר להגיד שהציווי שכתוב פה בפסוק...
מה?
יש מקום
שהתיאוריה לא עומדת. כתוב, שהציווי שלנו נושא
בהר סיני. הציווי שכתוב פה. כן, הרמב"ן מסכם בתחילת פרשת בהר.
עוד פסוקים. שעות ציווה השם לתת להם ביום, לשלוח אותם.
נכון?
מתי ביום לשלוח אותם? מתי זה היה? אז זה היה.
אתה רוצה להגיד שפה הוא אמר את זה עוד פעם? לא יודע למה שהוא יגיד עוד פעם. משה רבנו היה תלמיד טוב. אולי כן, לא יודע, למה לא? אולי הוא אמר פעם שלישית, אולי חמישית, אני לא יודע. אני, אין לי אלא מה שאין הראות.
משה יותר חכם.
אני לא יודע למה להגיד שהוא אמר את זה עוד פעם. יכול להיות, אפשר להגיד. בכל אופן, אז אמרנו, אפשר, אני לא אומר, אפשר להגיד. בכל אופן, עכשיו אני, אז דיברנו על שני החלקים של ספר, אמרנו, חלק הקורבנות בתוך ספר ויקרא הוא רק החלק הראשון. והוא מחולק לשני חלקים. החלק הראשון זה ויקרא צו עד קורבנות המילואים, והחלק השני זה קורבנות המילואים. שזה מתחיל מפרשת צו, אמצע פרשת צו, ומסתיים בפרשת שמיני. כל הסיפור של שמונת ימי המילואים. אני מספר את הסיפור בקיצור, בגלל שכולכם מכירים אותו, כלומר אף אחד לא מכיר אותו בכלל. סתם, אני לא יודע למה, זה דברים כל כך ברורים, אבל איכשהו נסתמות לנו האוזניים.
כל הפרשות האלה אני קורא להם.
מה זה הרב, כל היד, תרדמתי בזה.
וזה לא, אין בזה שום דבר מורכב. אני אקרא לכם את התמיהה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אני לא מבין למה אנשים מדלגים על זה.
אתה שומע תימני זקן קורא להם, אתה
תרדם. יש רמב״ם בהקדמה? לא, בהקדמה ל... הקדמה לסדר קודשים. רמב״ם הקדמה לפירוש המשניות לסדר קודשים. הרמב״ם אומר, אני לא מבין למה אנשים מסתמות להם האוזניים, זה הדברים הכי פשוטים בתורה. הכי פשוטים. כל הקורבנות האלה זה הדברים הכי פשוטים בתורה, והתורה חוזרת עליהם ומסבירה אותם, ואין בהם שום דבר קשה. סתם אנשים נסתמות להם האוזניים, זה דברים פשוטים בתכלית, היסודות. אני לא אומר, לחתוך בהמה ועכשיו לדעת איפה כל חלק מה, אבל לדעת את העקרונות זה ממש... תביא לי, תודה. תודה רבה. אז אומר הרמב״ם... הוא אומר הרמב״ם, ראיתי להקדים דברים בחילוקי הקורבנות וכו', ואשר הביאני לכך, אף על פי שחלוקתן דבר פשוט, וכולם מקראות בתורה, ואי אפשר להביא בזה דבר מופלא ולא עמקות עיון. ומפני שדבר זה, כלומר הקורבנות, כבר עבד בעוונותינו שרבו, ואין מעיינים בו כי הם מעטים מבני אדם.
וכאילו זה משהו לא רלוונטי
בכלל,
אתם.
עד שהושבו בהם החכם הגדול והשחל שבהמון. והרי רוב התלמידים אינם יודעים מן הקורבנות אפילו מה שנאמרו במקראות מרובים. גבלת.
לא, לא שם, זה היה
איפה. למה, שם? שאנחנו בחברה טובה. צרת רבים, נחמת שוטים, חצי נחמה לחיים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז שימו לב, אז מה הם היו הקורבנות המילואים? קודם כל תזכירו לי, בשבעת ימי המילואים, מי היה הכהן?
אהרון.
משה היה הכהן. בשבעת ימי המילואים, הכהן היה משה.
זה הטירונות הרב, לא?
מה?
מה הטירונות? הוא לימד את הארבע.
כן, כן, כן.
טירונות, מה אתה רוצה?
טירונות, מעולה.
זה מי?
טירונות ל...
היום
שאומרים
מילואים זה לא באמת.
שבעת ימי המילואים, משה היה הכהן. ובכל יום הוא היה צריך להקריב את הקורבנות הבאים.
אני חושב שזרוק עליו משהו.
הוא היה צריך להביא כל יום פר בן בקר לחטאת. לא הוא מביא, הכהנים מביאים פר בן בקר לחטאת. הכהנים מביאים שני אלים, איל אחד לעולה ואיל אחד למילואים.
מה זה מילואים הרב?
מילואים זאת אומרת שבו ממלאים את ידיהם לכהן, בו חונכים אותם לכהונה.
זה כנסות, תראו.
זה קורבן שהם מביאים ובו ממלאים את ידיהם מהדם של הקורבן הזה. מזים על האוזניים שלהם ועל תנוך בוהן יד הימנית ועל בוהן רגל הימנית. והקורבן הזה הוא די דומה לקורבן השלמים לדורות, הוא לא דומה לגמרי. שימו לב, אני רוצה שתשימו לב, אני רוצה שנתייחס רגע בזום אין. העיל לעולה הוא עיל לעולה רגיל, עוד מעט נדבר על הפר לחטאת, הוא לא פר לחטאת רגיל. העיל לעולה הוא עיל לעולה רגיל. העיל למילואים הוא בעיקרון דומה, הוא בעיקרון דומה לקורבן שלמים, אבל הוא שונה ממנו. במה הוא שונה ממנו? שימו לב, הכהן, שזה משה, קיבל בו את החזה, אבל להבדיל משלמים רגילים, מישהו זוכר מה חלק הכהן בקורבן שלמים? הכהנים... חזה ושוק. אז החזה למשה היה למנה, לא, רק החזה והשוק. לחיים וזה בחולין. חזה ושוק זה החלקים של הכהן בקורבן שלמים. החזה ושוק הימין.
זה בטן,
מה? כן.
מה זה חזה? זה בטן?
כן, החזה זה הצלעות, כן, צלעות כבש. אז החזה והשוק, שימו לב, החזה והשוק זה החלק של הכהנים בקורבנות, בקורבן שלמים. אצל משה רבנו בימי המילואים, רק החזה היה למשה לכהן, ושוק הימין היה חלק מהאמורים, חלק מהדברים שעלו בקורבן הזה על המזבח. אין דבר כזה לעולם. חזה ושוק, תמיד זה החלק של הכהנים, בכל הקורבנות.
גם שזה הנקבה.
תמיד, תמיד, תמיד חזה ושוק של כל קורבן חוץ מעולה, חזה ושוק עולים, הולכים לכהנים. בקורבנות, חטאת ואשם, כל הקורבן הולך לכהנים. חוץ מהחלבים. בקורבן שלמים רק החזה והשוק, אבל החזה והשוק הם תמיד של הכהנים. פה שוק הימין היה עולה לכהן, היה עולה בכל אופן, עוד רגע נדבר על זה, אני בכוונה עשיתי זום אין על זה, תזכרו את זה, תנסו לחשוב על הטעם בזה. למה משה רבנו מקופח ומקבל רק חזה והשוק עולה על המזבח? למה הוא מקופח בתור כהן? זה שאלה ראשונה. אם אתה מחפש את חלקי הכהנים בקורבנות, זה פרשת צו. מה אתה מחפש?
מה שאלה שהוא אומר שזה היה גם נקבה. שרק פה מצאנו שלמים.
פה זה איל זכר, לא, יש משהו שונה.
ראשי
הפרשה הקודם. לא, רק פה מצאנו חטאת חיצונית נשרפת. זה מה שאתה מתכוון?
זה הסיפור.
כן, אז עוד רגע נדבר על זה, על זה אנחנו הולכים לדבר באריכס, בלי נדר. לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת אלא זאת. טוב, אז בוא, אז אם כבר לקחת אותנו לשם, אז בוא נדבר על זה. שימו לב, בכל אחד מימי המילואים, אמרנו, שלוש בהמות הוקרבו, על ידי, מי היה הבעלים של הקורבן?
הכהנים.
הכהנים, הם היו הבעלים פה, הם לא היו הכהנים. הם היו הבעלים. הם הביאו כל יום פר לחטאת, איל לעולה, איל למילואים, וסל של מצות.
איל למילואים זה השלמים כאילו?
כן, זה כמו שלמים, כן.
אתה מביא את החטאת?
אתה יודע, אתה צריך להיות כהן, אתה צריך לתאר, לחפר על כל החטאים שלך.
הציבור.
לא יודע, חטאת חד פעמית מיוחדת. אבל היה בה משהו מיוחד מאוד, שאין דבר כזה לעולם. שימו לב, אני רוצה שנכניס את זה טוב 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 לראש. קראנו בפרשת צו את הפסוק הזה. יש כלל, חטאת פנימית נשרפת, חטאת חיצונית נאכלת לכהנים. תזכרו את הכלל הזה, זה כלל עולמי. כל חטאת אשר יובא מדמה אל הקודש פנימה לא תאכל, באש תשרף. לעולם לא מכניסים קורבנות לתוך הקודש. תקשיב, בית המקדס זה לא מקום שמכניסים קורבנות. לעולם לא מכניסים קורבנות.
זה הדבר הכי שמכניסים.
מה? קטורת, שמן, אבל לבית, להיכל
לא מכניסים
בהמות.
גם הדם.
אבל דם של בהמות יש, שימו לב, דם של בהמות זה גם דבר נדיר ביותר. זה דבר נדיר ביותר שמכניסים. יש חמש חטאות חיצוניות בכלל בתורה, פנימיות. כלומר, חמש חטאות שהדם שלהם נכנס לתוך הקודש. מה הם? יש שתיים קבועות. פר וסעיר של יום הכיפורים, שמכניסים את הדם שלהם אפילו לפני ולפנים, לקודש הקודשים. ויש...
מה? מזין.
נכון, מכניסים...
לא נכנס לתוך ה...
למה? הוא עושה גם כנגד המזבח.
הוא עומד... לא! הוא עומד בין הבדים של הארון, וזה...
על הכפורת.
על הכפורת. אבל רק אלה, שתי...
שתפים את זה אחר?
כן, מי נכין את שלוש.
ועוד שלוש חטאות פנימיות, זה פר כהן משיח, פר העלם דבר של ציבור, ושעיר עבודה זרה של ציבור שנלמד עליו פרשת הסוף. כהן משיח וכהן, ועלם דבר של ציבור למדנו בפרשת ויקרא, ופר שעיר עבודה... כן, זה דברים שלא ברור שהם האם הם היו אי פעם. זה דברים מאוד נדירים. אם כל עם ישראל חטאו בחטא עבודה זרה, אם כל ישראל חטאו זאת אומרת, שבית דין הורה הוראה של היתר בדבר שהוא אסור מן התורה, ורוב עם ישראל חטאו בדבר שזדונו קראת, דיברנו על זה כבר. זה דבר נדיר. בכל אופן, החטאות הפנימיות... מה? לא יודע, לא יודע אם זה קורה, לא יודע אם זה קרה או לא קרה. בכל אופן, יש מסכת הוריות על המקרים המיוחדים האלה. זה לא דברים שכיחים. בסוף פרשת תצווה למדנו, אחת בשנה יכפר עליו, לא תעלו עליו עולה ומנחה ונסך, לא תסחו עליו על המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. כלומר, שעל דרך כלל זה פעם בשנה שמכניסים דם אל הקודש. כל חטאת אשר הובאה אדמה אל הקודש פנימה לא תאכל, היא לא נאכלת לכהנים. ברגע שהכניסו את הדם של הפנימה, לוקחים את הבשר ושורפים אותו מחוץ למחנה, במקום טהור. כל חטאת שלא מכניסים מהדם שלה בפנים נאכלת לכהנים, והכהנים מצווים לאכול אותה בתוך יום ולילה עד חצות, ואסור להם להותיר. המיוחד בפר הזה שהוקרב בשבעת ימי המילואים, שהוא היה חטאת חיצונית והיא נשרפה. אתה שומע? אף על פי שלא הכניסו את הדם פנימה, את הפער שרפו. את הפער של המילואים שרפו.
אבל למה זה חשוב?
למה זה חשוב? האמת שאני עכשיו אומר את זה בכזה חיות, ונועם רוצה, הוא לא מבין אותי, למה זה חשוב? הוא כמעט נרדם. זה שנועם נרדם זה הישג בינלאומי בשיעור הזה. אז מה הסיפור? אני מספר את זה כי בפרשה שלנו קורה משהו מיוחד במינו בכל התורה כולה. כן, בפרשת שמיני. בפרשת שמיני קורה דבר מיוחד במינו בכל התורה כולה, שאין דברים כאלה. מה קורה? בדרך כלל אנחנו רגילים, כשאנחנו פותחים גמרא, לשמוע את אביי ורב המתווכחים. לשמוע את רב הונה ואת רבי זרע המתווכחים. רבי ירמיה ורבי זרע. בתורה אנחנו שומעים, זה הדבר אשר ציווה השם, ואין מקום לדיונים. פתאום בפרשת שמיני, יש לנו שני רבי התורה שבכתב, שני אדוני התורה שבכתב, משה ואהרון, מתווכחים, כמו בגמרא. וצריך להבין, מהי כסבר אהרון? מהי כסבר משה? מה הם מתווכחים? הדיון הזה, הוא מרתק. אז בואו נסתכל, רגע, אז בואו נספר בקיצור את הסיפור עד לכאן. השבעה ימים האלה מסתיימים בכי טוב, הכל הולך למישרין, משה הוא הכהן, והוא בכל יום אוכל את חזה התנופה, והכהנים שהם הבעלים, הם אוכלים את המנחה הנותרת מישי השם, והם אוכלים את את הבשר של אל המילואים. ואז מגיע היום השמיני למילואים. היום השמיני למילואים, משה רבנו מצווה הוראות מיוחדות. זה היום הראשון שבו מי יהיה הכהן? אהרון וארבעת הבנים שלו. אלעזר, מה? נדב, אביהו, אלעזר, איתמר, ארבעה. היום התחיל עם ארבעה ילדים.
לא, הם
נלכו
בבוא לפני זה.
הם נלכו באיזה בוא. היום הם...
הנה מתו, נו.
חכה רגע, אני מדבר על תחילת היום.
רגע.
ביום הזה אמורים להתחיל... היום הזה חונכים את הכהנים החדשים.
רגע, רב, תחילת היום הם חיו?
כן.
אחרי זה הם מתו?
כן, עוד רגע...
הם אוכלים בשר.
חכה רגע, נשמה.
לא, הבשר שלהם...
סבלנות, אנשים, מה הכנסת לי עכשיו הם מתו? והיא ביום השמיני, קרא משה לארון ולבניו ולזקני ישראל. קורא משה לארון ולבניו, ומצווה אותם על קורבנות מיוחדים ליום השמיני למילואים.
ואיפה זה נמצא?
תחילת הפרשה, והיא ביום השמיני, קרא משה לארון. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, והי לעולת תמימים והקרב לפני אדוני. כלומר, הקורבנות שלך, אהרון, יהיו דומים לקורבנות שהקרבת בשבעת ימי המילואים. שניים מתוך הארבעה. במקום פר ושני אלים וסל מצות, תביא הפעם רק פר בן עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה, זה רגיל, אין לך יותר אל מילואים, כי אתה כבר מילאנו את ידיך, אתה כבר הכהן. אתה כבר הכהן, זה הקורבנות שלך, ואל בני ישראל תדבר למור, כחו שעיר עיזים לחטאת.
בני ישראל כבר, עכשיו לא כהנים.
יפה. ועגל וחבס בני שמנה לתמימים לעולה, ושור ואי להשלמים לסבוח לפני אדוני, ומנחה בלולה ושמן, כי היום אדוני נראה עליכם.
סעיר לחטאת
את
תמיד של בוקר? פה?
מה?
כמו תמיד של בוקר פה?
לא, לא, סעיר לחטאת, אנחנו נדבר על הסעיר הזה.
זה ספציפית היום?
כן, זה רק היום, זה כל הקורבנות האלה מיוחדים ליום הזה. הקורבנות התמיד זה כבשים תמיד. פה זה סעיר עיזים, זה עיזה, זה העז. זה סעיר עיזים. טוב. אני אספר לכם בקיצור, אהרון מתחיל להקריב את הקורבנות האלה, ואז הוא כבר גומר להקריב את כל הקורבנות האלה, והוא נכנס פנימה לבקש שהקדוש ברוך הוא יראה לו שהוא מוחה לו על חטא העגל. תראו, בואו נדלג לפרק ת', פסוק כ"ב. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. יש פסוק אחד חשוב באמצע, תסתכלו, גם העגל החטאת של יום השמיני למילואים, הוא אף על פי שהוא חטאת חיצונית, הוא נשרף, וזה היה כדין. בואו נקרא, פסוק ח', ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו הדם, ויזרקהו על המזבח וכו', ואת הבשר ואת האור, פסוק י' שרף באש מחוץ למחנה. כלומר, העגל של היום השני היה דומה לפר, וזה היה על הכיפק. לא היה עם זה בעיה. רגע. אחרי זה כתוב, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטאהו כראשון. פה יכול להיות שהייתה בעיה. את השעיר הוא נוהג בו כמנהג העגל החטאת. האם יכול להיות שרמוז כבר פה, שהוא נשרף? לא יודע, יכול להיות שזה רמוז פה, יכול להיות שזה רמוז, עוד רגע נראה שזה כתוב במפורש. הלאה, אנחנו ממשיכים. לחטות, זה הכוונה לקחת את הדם ולתת ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח. הלאה. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני אל כל העם, ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. אנחנו פסוק פרק י'. אז דבר ראשון, החלק משמח. וירא העם וירונו ויפלו על פניהם, רואים את אש השם יורדת על המזבח ואוכלת את העולה ואת החלבים של הקורבנות האחרים. איזה שמחה גדולה, השם חיפר לנו על חטא העגל, הוא שב לשכון בתוכנו. על הכיפק, מצוין. מה?
פסוק אחרי זה.
ויחוב בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו והן אש וישימו עליה כתורת ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. מה?
אותו ביטוי.
ממש אותו ביטוי. יכול להיות שזה אותה אש. הרשב"ם אומר זה אותה אש. האש יצאה מקודש הקודשים בדרך למזבח היא אכלה את שני בני אהרון שהתקרבו לפני השם. פרשת אחרי מות משמע שנדב ואביהו נכנסו לפני השם, הכוונה לקודש הקודשים. בכל אופן, אש השם אכלה אותם.
מסו כמו יום כיפור.
טוב, יש פה סיפור עצוב מאוד. ביום הגדול והקדוש, שבו הקדוש ברוך הוא מקדש את הכהנים לדורות עולם, אהרון מפסיד שניים מתוך ארבעת הבנים שלו.
40% מהכהנים הלכו באותו.
לא, היה יותר. היה יותר, לא?
למה?
היה עוד ילדים?
לא, רק אלה הכהנים. ארבעה כהנים.
פנחס לא היה די?
זהו, אהבה.
פנחס היה, אבל...
לא נתכהן פנחס. חזל אומרים, לא נתכהן פנחס עד שהרגול הזמרי.
הוא לא היה בן 20 אז,
הוא... או שהוא היה מעל גיל 20, ואז לא נתכהן פנחס עד שהרגול הזמרי. יש על זה גמרא, בדיוק על זה. על זה הגמרא בזבחים, דף קוף י' א', יש שם ריבוי של דבורים על זה, איפה פנחס היה, מה זה. בואו נעזוב את זה רגע, בואו נמשיך. שניים הולכים.
אתמול השיעור לגבי.
מה? עם מי? וואו. על
כל מודני
השיעור. על נדב ואביהו. נדב ואביהו זה סיפור נורא והיום. אתה ואני היינו קוראים את זה, היינו חושבים, טוב, אולי הם היו פושעים, אולי הם היו רשעים. אבל כמה וכמה רמיזות של התורה בעצמה, שהם אנשים נשגבים והם נתפסו פה על חוט השערה. אני רוצה לתת רגע, זום אין, על רמיזות של התורה. אז כולם מכירים את מה שמיד כתוב. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובה יקדש ועל פני כל העם יכבד. רש"י אומר, בקרובה יקדש, רש"י פלא.
הוא אשר דיבר,
היכן דיבר, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, אל תקרא בכבודי אלא במכובדי. אמר משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. זה רש"י, פלא פלאים. נדב אביהו גדולים ממשה ואהרון. אבל איפה זה רמוז בתוך המקרא בעצמו? אז שימו לב, אני ממשיך קצת הלאה. בקרובי הקדש אפשר ללמוד את זה לכמה כיוונים. הרשב"א מסביר שבקרובי הקדש הכוונה אסור לכם להתאבל כעת, כי בקרובים שלי אני מתקדש. זאת אומרת, זה לא קשור למה שהיה. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש, ולכן ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו.
בקרובי אתם החיים שנשארו.
אתם החיים שנשארו. בכם אני מתקדש, בכהנים אני מתקדש, אסור לכם לנהוג אבלות, כן. ככה הרשב"א מסביר.
גם אם הם הקרובים, הם קרובים, יש עוד קרובים.
אבל שימו לב, אני רוצה לראות פסוק שלפי דעתי, אני לא יודע, אני כל פעם שאני קורא אותו יש לי דמעות בעיניים. אחר כך, לכאורה, הפסוק הזה עוסק במשהו מאוד טכני. ויאמר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויכלו המצות אצל המזבח כי קודש קדשים היא. כלומר, אומר משה אל אהרון, אף על פי שאתם עוננים, תמשיכו להתנהג ככהנים, תקחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני. כלומר, יש את האזכרה, את הקומץ והלבונה שעלו על המזבח, ויש את הנותרת שהיא נאכלת לכהנים. אל תנהגו כמו עוננים, שכהן שעונן הוא לא עובד, אלא קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויכלו המצות אצל המזבח כי קודש קדשים היא. כלומר, אל תנהגו כעוננים. זה הפשט הפשוט. אבל במילים האלה יש פה איזושהי הקבלה בתוך הפסוק הזה שהיא מצמררת. מה אומרת התורה? כתוב, וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויכלו המצות אצל המזבח. כלומר, יש פה איזושהי הקבלה שאומרת היחס בין נדב ואביהו לבין אלעזר ואיתמר זה כמו היחס בין הקומץ והלבונה שעולים למזבח לבין הנותרת מאישי השם שנאכלת לכהנים. מה יותר קדוש במנחה? החלק שעולה למזבח להשם יתברך, או שהחלק שהכהנים אוכלים? ברור שהחלק שעולה למזבח הוא החשוב, והנותרת זה תסלחו לי, הבלאי, כאילו הפושט יחסית. והתורה אומרת, משתמשת בכוונה באותו ביטוי, ויאמר משה לאהרון ולאלעזר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני. יש פה בנים הנותרים מאישי השם ובנים שעלו באישי השם. כלומר, היחס בין נדב ואביהו לבין אלעזר ואיתמר זה כמו היחס בין המנחה, בין הקומץ והאזכרה שעולה על המזבח, לבין הנותרת מאישי השם. בכל אופן, כמה וכמה סימוכים לדבר הזה ש נדב ואביהו היו קדושים.
לא הבנתי את הנותרים, איך זה מוכר. זה שבניו הנותרים זה אומר שכאילו הם היו כמו אחים שלהם.
עוד פעם, מה הציווי? הציווי אומר, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני. בכל מנחה יש שני חלקים. יש חלק אחד, שזה הקומץ. לא זורקים. הקומץ והלבונה, שזה מעלים על האש של המזבח להשם. השם תאכל אתה, ויש את הנותרת ממנה שיאכלו אהרון ובניו.
מה יותר קדוש?
אותו חלק שעולה למזבח, נכון? אז אומרת התורה באותו לשון, ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, ואל אלעזר ואיתמר בניו הנותרים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני. יש פה את המנחה הנותרת מאישי השם, ויש פה את הנותרים מאישי אדוני. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם, ויש הנותרים מאישי השם. זה אלעזר ואיתמר. בעצם כאילו אותו יחס בין אלעזר ואיתמר לבין
השאריות
לבין נדב ואביהו, זה אותו יחס בין הקומץ לבין ה... בכל אופן,
זה כמו...
רגע, עד עכשיו, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על הדו-שיח. הצלחתי לסקרן את נועם, הוא נתן לי צ'אנס ככה איזה 2-3 דקות, הוא ראה עוד פעם, אני מדבר על דברים כאלה, הוא כמעט התייבש. מהר מהר אנחנו חוזרים אליו ומראים לו את ההוויות הבאיי דרבה בתוך התורה שבכתב. הוויות הבאיי ורבה בתוך התורה שבכתב. אני ממשיך. ואת צעיר החטאת דרוש דרש משה.
והנה שורף.
למה ככה?
איפה זה?
אני קפצתי לפסוק ת' זין.
חצי התורה בתיבות שם.
וצעיר החטאת דרוש דרש משה. מה עשיתם עם צעיר החטאת?
הקריבו אותו כבר?
הקריבו אותו. הוא שואל, מה נעשה עם הבשר שלו? והנה שורף! ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לכפר עליהם לפני אדוני. הן, לא הובא את דמי לקודש פנימה.
זה
חטאת חיצונית, לא הכנסתם את הדם של החטאת פנימה. החול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. הוא מתפלא עליהם. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ותולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני?
וואי, וואי, וואי.
וישמע משה, והיטב בעיניו.
לא הבנת?
אז בגלל שכולם הבינו את הדו שיח בין משה לאהרון, אז אנחנו יכולים לחתום את השיעור כאן. אבל בגלל שיש לנו איזה חשש שלא הבנו לאשורו את הדו שיח, אבל קודם כל הצלחתי לסקרן, נכון? זה מעניין. אותי זה מרתק. יש פה פעם ראשונה ופעם יחידה בכל התורה שיש דו שיח הלכתי בין משה ואהרון. מה עומד כאן לדיון ומה הטענות של הצדדים? נשתברו על זה קולמוסין רבין. ויש פה, יש פה רשי ויש חז"ל במסכת, כמו שאמרתי, במסכת זבחים, דף קי"א, הגמרא מקדישה לזה זה 2.5 דפים. כל הדעות, יש פה הרבה הרבה דעות, אני לא נכנס עכשיו לכל הדעות, אני מתחיל דווקא עם משהו שמתקשר, כדי שאם יצא לי מהשיעור הזה, שאנשים יכניסו לתודעה שלהם את הכלל הזה שחטאת חיצונית נאכלת, חטאת פנימית נשרפת, אז והיה זה שכרי. אז אני רוצה להגיד לכם פירוש מקורי ביותר של החזקוני, אבל מדהים באומץ שלו. אתם תבדקו בתוך החזקוני ותראו אם אני עסקתי את הדברים צעד אחד נוסף, או שהוא בעצם אומר, לפי דעתי זה מה שהוא אומר. שימו לב, תגידו לי, בטובכם, עוד פעם, מה אמרנו? הדיון פה על שעיר החטאת. משה רבנו שואל, מה עשיתי עם שעיר החטאת?
שרפנו אותו.
שרפנו אותו. מה שרפתם אותו? הוא חטאת חיצונית, הייתם צריכים לאכול אותו. הכפרה, כן.
הכפרה שלכם בזה.
פרשת ויקרא, למדנו.
לא,
אני
חושב שבעמים עשו
בפנים. או, 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 מתחיל לדבר משהו. מה, התבלבלתם בגלל ההוראות המיוחדות? או, מה הסיפור פה? אז יש פה כמה...
מה הלב הזה?
עוד פעם, עכשיו, היו פה עכשיו 7 ימים שבהם החטאות החיצוניות נשרפו. האם יכול להיות שזה מה שבלבל אותם? וגם העגל, הוא אמור היה להישרף. על זה אין לו ביקורת למשה רבנו, על הצעיר של העם. אז בוא נגיד רגע את רשי. רשי אומר שהשעיר הזה של העם זה לא השעיר שלמדנו בתחילת הפרשה, אלא שעיר ראש חודש. ושעיר ראש חודש הוא מיוחד בזה שהוא שעיר לדורות. אז משה רבנו אומר, זה חטאת חיצונית. אומר לו אהרון, אבל אני עונן. ואם שמעת בקודשי שעה, בכל הקודשים של עכשיו, של היום השמיני, שאני צריך לאכול אותם אף על פי שאני עונן, אבל האם שמעת בקודשי דורות? וישמע משה בביתיו בעיניו, צודק.
מה קודשי דורות בעיניו?
שזה שעיר של ראש חודש, לפי חז"ל. חז"ל אומרים שזה שעיר לראש חודש. עכשיו אני חייב להגיד לכם את האמת, שזה לא פשט בכלל. מה שחז"ל אומרים שזה שעיר ראש חודש, זה מאוד קשה. קודם כל, כי שיטת רבי עקיבא שזה בכלל לא היה בראש חודש. שיטת רבי עקיבא שזה היה בחטא בחודש ניסן, ושיטת הרמב"ם שזה היה בחטא בחודש ניסן. אני לא נכנס לזה עכשיו, ברשותכם. אבל יש הגמרא בפסחים, הנה, יש לנו תלמיד חכם פה. אז הגמרא בפסחים מביאה את הברייתא. מי זה היו הטמאים לנפש אדם שלא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא? אז רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן שנגעו בנדב אביהו, שבאותו יום הם לא יכלו להתאר ביום י' ד', כלומר שמתי לפי רבי עקיבא היה הסיפור של היום השמיני? בחטא.
ואז זה בול.
ואז זה בול. בי"ד הם לא יכלו, ביום ההוא לא יכלו, אבל למחרת כבר יכלו. זה שיטת הרמב״ם ושיטת רבי עקיבא. שזה בכלל לא היה בראש חודש. אז, אבל לא נדבר. שם יש שלושה תנאים שסוברים שזה היה בראש חודש, רבי יהודה, רבי שמעון ורבי נחמיה. אבל שימו לב. אני אומר לכם עכשיו את הפירוש של החזקוני, הוא פירוש מדהים. אומר החזקוני דבר נפלא. אומר, תסבירו לי, למה בשבעת ימי המילואים פר החטאת שמקריבים הכהנים, אף על פי שהוא חטאת חיצונית, הוא נשרף? תגידו לי אתם את ההיגיון. כמה כהנים יש?
יש פה כהן, יש פה כהן אחד.
יש כהן אחד! למה הוא צריך לאכול רק חזה? תגידו לי, כהן אחד, משה רבנו, יכול לאכול שבעה ימים פר? חזה? שוק? של עיל? כמה הוא יכול לאכול, יא רבנן?
מה?
40 יום הוא לא אכל, אז מה? בן אדם, אתה יודע מה זה פר?
פר זה בערך מפה.
אתה יודע מה זה פר? פר!
אבל משה...
איך הוא יאכל אותו?
משה היה טרול בעצמו, הוא הגיל.
לא יודע אם הוא היה טרול או לא היה טרול, אני לא מאמין. עשיתו למשה רבנו בעל מום, כמו שהגמרא אומרת.
היה כמו
שאוכל את זה. משה הוא היה כהן בשבעת ימי המילואים, איך הוא יכול לאכול כל כך הרבה, הרבנן? זה הסיבה, זה הסברה. הוא הכהן בשבעת ימי המילואים, הוא לא אהרון ובניו הכהנים. זה מה שהתחלנו את השיעור. ככה שם ציווה.
ואז יהיה נותר, ואז נשרוף.
יפה. אז הקדוש ברוך הוא מראש מצווה, מתוך התחשבות, שאף על פי שזו חטאת חיצונית, היא נשרפת. משה רב, הקדוש ברוך הוא מצווה מראש שאף על פי שחלק הכהן בכל קורבן שלמים זה החזה והשוק, זה במקרה שיש הרבה כהנים. אבל אתה יודע מה זה לאכול כל שבעה ימים גם חזה שלם של לא של פר, של עיל, וגם את השוק שלו כל יום שבעה ימים? יא רבנן, כמה הוא יכול? אז אז לכן הפער נשרף, והעיל, החזה למשה היה למנה, והשוק על המזבח. עכשיו רגע, בואו נמשיך.
הוא יכל להביא לילדים הרב?
לא יכול היה להביא לאף ילד. רק הוא, כהן.
מה עם
ציפור?
מה עם הציווי הזה? מה עם כתוב הציווי הזה?
הציווי הזה כתוב מפורש. כן, זה כתוב שם מפורש. לא, זה הפער. עכשיו, שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים לסעיר.
ודאי כולם.
אומר החזקוני, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל לפי דעתי זה מה שהוא מתכוון, תעיינו בחזקוני. אומר החזקוני, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני. כלומר, היינו חמישה כהנים, נשארו שלושה אוכלים, אני עכשיו צריך כבר לאכול, אני צריך לאכול את השלמים, את החלקים בשלמים. למדתי מהרעיון, ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, שמתחשבים בכמות האוכלים, יש פה שלושה אוכלים. איך נאכל כל כך הרבה? יש פה המון המון מה לאכול, תעשו חשבון. כמה דברים יש פה לאכול? הם שלמים. מה?
הם לא קיימו את זה לפני שהם... כן, ותקרנה אותי כאלה, בום.
לא, אז הוא אומר לו, אז עכשיו, אחרי שתקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני, האישה משה ואיתם בעיניו.
מה הם היו צריכים לאכול?
רגע,
זה הרבה.
זה מהפכני מאוד.
מה, הרב, הם היו צריכים לאכול הרבה.
אבא המשפחה לא אוכלת, הרב. חזקוני, ספר לזה, סיפור לא קשור.
הרב, מה?
תגיד את הפירוש שלך.
רגע, אני רוצה עכשיו להגיד...
מה הפירוש של הרב?
לא, זה לא הפירוש שלי, זה הפירוש של החזקוני. זה פירוש יפהפה. רק בוא נראה שאני לא המצאתי.
מה הם היו צריכים לאכול?
מה?
לא הרבה, רק את השוק וה...
תקשיב מה הם היו צריכים לאכול. תקשיב, אני מסביר לך. ולבני ישראל תדבר למה, קחו שעיר עיזים לחטאת, אז הם שרפו. ועגל וחבס בני שנה תמימים לעולה, זה הם לא אוכלים. תקשיבו עכשיו.
ושור, שימו לב, ושור ואי לשלמים לסבוח לפני אדוני. בשור הכהנים צריכים לאכול את השוק ואת החזה. בעיל הכהנים צריכים לאכול את השוק ואת החזה. לסבוח לפני אדוני. ומנחה בלולה בשמן. הכהנים צריכים לאכול, תקחו את המנחה נותרת מישה השם בכלל מצות.
לא זה מנחה.
זה המון.
זה די שערה, ולא מה זה. לא, זה סולס.
תגיד לי, אתה אכלת פעם? אתה אכלת פעם? אתה אכלת פעם חזה ושוק של...
זה מטורף,
שלושה אנשים ביום אחד.
כמה זה?
זה כמה, מה המשקל של חזה ושוק של
פר? הרב, הרב, זה 300 קילו רצה לפחות.
פר זה 300 קילו. בוא נוריד, בוא נדבר.
עשינו פעם ל-60 איש. עשינו...
זה כמויות אדירות שאתה לא מדמיין אותן.
60 קילו לשלושה ליומיים, ונשאר כאילו מלא וכל יום אכלנו.
וכמה אחים?
זה כמויות אדירות. אתה יודע מה זה פר?
60 קילו.
אתה צריך לאכול את החזה ואת השוק שלו. יא רבנן. חמישה לפחות היינו מנסים, בואו נראה שזה מה שהוא אומר.
איזה
חיימים? לא יודע. קיצור,
עברנו
שחר
חזה.
אם זה שוק הימים? שוק הימים?
רגע. אני קורא לכם. אני קורא לכם, אני קורא לכם חלק מזה, צריך לקרוא את הכל. ותקרנה אותי כאלה, מתו הכהנים שהיו ראויים לסייע אותי לאכול.
איזה פסוק רבים?
זה בפסוק, בפסוק י' ת'.
יהודה נחמן ביימן, בואו נמחור.
רגע. ואכלתי חטאת היום, אכלתי מן החטאות הנאכלות, כל מה שהייתי יכול, אני ושני בניי הנותרים. היטב בעיני השם שיבואו לידי נותר, ואם לא נשרפה חטאת זו, היו באות לידי נותר, שלא נשארנו, רק שלושה.
יפה. גם חמישה זה כאילו לא...
גם חמישה זה... זה... זה חת-חת אתגר.
למה לך התחילה הם מצטבוע?
אה, אסור להותיר גם.
היה, אז מה? אסור להותיר עד בוקר.
כן, אסור להשאיר.
אבל מה אמרו את להם? שוק וחזה של פר ושוק וחזה...
של עין? ושעיר חטאת קטן. על הדרך, כאילו, בקטנה.
זה מה זה? זה כבש כזה חמוד?
שעיר. שעיר זה... זה טייש.
טייש.
טייש, כן, טייש כזה.
לא, אסי.
זה לא טייש, זה טייש, אחי.
טייש, יאללה. טוב, אז אני...
המון.
מה השעה עכשיו, שנהיה בפוקוס?
חמישה שבע.
אני רוצה להגיד פה עוד שני פירושים, ברשותכם, ממש לא מסורתיים. למרות שבאמת חשוב להבין פה גם את דברי חז"ל, זה ממש חשוב, ללמוד את הסוגיה. אחי, לפחות לקרוא את רש"י. עוד פעם, רש"י אומר, הקשה ברש"י, שהעיקר חסר מן הספר. כלומר, עוד פעם, רש"י אומר שהדיון בין אהרון למשה היה כזה. משה אמר, למה לא אכלתם את זה? זה בחוץ. אמר לו אהרון, אם שמעת בקודשי שעה, שאנחנו לא, אין דיננו כעוננים, ואנחנו חייבים לאכול אפילו שאנחנו מת לנו מת, ובטא בדרך כלל כהן שמת לו מת הוא... אבל מי אמר לך בקודשי דורות? הרי שעיר של ראש חודש הוא שעיר קבוע. מה קשה פה? א', איפה זה כתוב בדיוק?
עולה, נולן זה הכי ראש חודש.
איפה זה כתוב בפירוש בתוך הדברים של אהרון? אם שמעת בקודשי שעה, מי אמר לך ללמוד על קודשי דורות? זה לא כך ברור. ב',
איפה ראש חודש?
מי אמר שמדובר פה על שעיר ראש חודש? הפשט הפשוט, וצעיר החטאת אשר לעם, דרוש דרש משה, והנה שורף.
רגע, ומה התשובה בזה שזה קודשי הגבול? שעונן? שהיתר לאכול עוננים זה רק פה.
כן, היתר לאכול עוננים זה הוראת שעה. טוב. ושעיר ראש חודש הוא קבוע. בכל אופן, יש בזה גמרות נפלאות, אבל אני רוצה להגיד שני פשטים. בעיניי, ככה אני שומע את התורה הקדושה אומרת, למרות שכמו שאמרתי, הם מרחיקי לכי. פירוש ראשון אני רוצה להגיד, הרי זה ברור שמעל היום הזה חופף החטא העגל. כלומר, הדיון באמת, נועם, האם הקדוש ברוך הוא סלח לנו לעם ישראל, סלח לנו לאהרון ולבניו על חטא העגל, או שהוא לא סלח?
ברור שהוא סלח.
חז"ל אומרים, כתוב, ובאהרון התענף אדוני מאוד להשמידו, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, אומר רש"י, והועיל לתפילתי מחצה. כלומר, שני הבנים, נדב ואביהו, מתו על חטא העגל. זה ברור.
מה, זה היה צריך כבר...
רש"י אומר פה, רש"י אומר פה שהעגל בין בקר לחטאת שהוקרב, זה על אבון העגל. והשעיר החטאת שהוקרב על ידי העם, זה על שעיר... וישחטו שעיר עזים ויתבלו את הכותונת בדם וישלחו את כתונת הפסים ויביאו לוויים ואמרו זאת מצאנו הקרנה כתונת בן חיים לא על זה עם ישראל צריך לחפר על שעיר העזים ההוא, ואהרון צריך לחפר על עגל, על העגל, עגל החטאת. בכל אופן, זה ברור שזה עומד פה ברקע. ומשה רבנו כועס על אלעזר ועל איתמר ועל אהרון, ואומר להם, למה לא אכלתם? בזה אתם, בזה שלא אכלתם, אתם מעכבים את הכפרה. מפני שהכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים. כשהכהן אוכל חלק מהכפרה, נעשית על ידי אכילת הכהנים. אז הוא אומר, אין לו ובא, אכול תאכלו את ה... איך הוא אומר? ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליהם. כלומר, אכילת הכהנים מכפרת על האנשים. בזה שלא אכלתם, עיכבתם משהו מהכפרה. אומר אהרון למשה שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא אומר לו, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקראנה אותי כאלה. אפשרות ראשונה, מה אתה כל כך רסמי, משה רבנו?
שחרר.
הרי... אתה אומר, זה שאתם, הכהנים, לא אכלתם את החטאת של העם, עיכבתם את הכפרה של העם. הרי את החטאת שלנו הקרבנו כראוי, נכון? הם היום הקריבו את חטאתם שלהם ואת עולתם שלהם לפני השם על הכפק. את עגל החטאת ואת איל לעולה שאמרת לנו להקריב ככהנים, הקרבנו אותם על הכפק. ובכל זאת ותקרנה אותי כאלה. אז אתה אומר, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני, זה מה שעיכב את הכפרה. הרי בקורבנות שלנו, המחפרים, לא הצלחנו לחפר את החטא בצורה, אפילו שסגרנו את הפינה. הן היום הקריבו את חטאתם ותולתם לפני השם, ובכל זאת ותקרנה אותי כאלה. אז ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני.
מי אמר את זה? יותר מהפכנים מהחסקים.
זה הרב.
לא, זה הרב.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה גם באותו כיוון, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם. כלומר, אומר אהרון למשה, הרי את עיקר הכפרה, עיקר הכפרה נעשית בדם, במתנות הדם של החטאת. רק שירי הכפרה נעשות באכילת הכהנים. הן היום הקריבו את חטאתם, אל תגיד שעיכבנו את הכפרה, הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם. כלומר, את עיקר הכפרה עשינו, הקרבנו את החטאת לפני השם, את החלק שלפני השם הקרבנו. ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני. כלומר, איזו אכילה של כהנים יכולה לגמור את ה... לעשות את המקה בפתי של הכפרה? אכילה מתוך כוונה, מתוך ריכוז. אבל אני... זה לא דינים של עונן שהוא לא יכול לעשות עבודה. אני עונן, אני כל הלב שלי עם הילדים שלי שמתו. אני לא יכול להתרכז עכשיו באכילה לשם כפרה. ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני. האם אכילה כזו של כהנים, שהיא בלב הלב, שהיא נעשית בלי ריכוז, היא יכולה לגמור את הכפרה? איזו אכילה של הכהנים? אכילה מתוך ריכוז. כהנים הם קדושי השם, וכשהם אוכלים בריכוז ובכוונה, הם משלימים את הכפרה. אבל אכילה כזו של כהנים, אחרי אסון כזה שקרה להם, הם יכולים לגמור את הכפרה? מלא על אותם, אתה אומר לי לאכול את המצות, איכלו המצות אצל המזבח כי כן צוויתי, בסדר? זה לא אכילה שמחפרת. אז זה אכילה, מעשה, לאכול אני יכול לאכול. אבל להתרכז בשביל לגמור את הכפרה? אני לא יכול.
אבל לפי שתי פרשים שעכשיו הבאת, אז הוא היה צריך לשאול את משה לפני שהוא עושה את הדבר הזה. הוא היה, כאילו, ברגע שהוא מתקבל ציווי ישירות מהשם, אז הוא צריך לעשות את הציווי ישירות, בלי להתפלפל. עכשיו,
אומר, לפי החזקוני, אז הוא למד דבר הלמד מעניינו.
לפי החזקוני סבבה, אבל אני אומר לפי שתי
פורשים
שלך.
זה נפסוק על אחד פי הלב, הרב, זה לא ככה, אנחנו לא מצליחים.
בדיוק, זה נפסוק, אני עושה מה שאני רוצה.
בדיוק אתמול השירות, זה לא על פי הלב, זה כוונה.
זה כוונה. תראו, אפשר לזרוק עליי גדבניות רקובות, ואפשר פשוט לא לקבל את הפירוש הזה. אני לא יודע, זה מה שאני שומע את אהרון ואת משה. אהרון אומר, אני קרא לי כאלה, איזה אכילה יש לי, אכילה שהיא לא יכולה, איזה אכילה גומרת את הכפרה? אכילה שנעשית מתוך ריכוז. והאפשרות הראשונה, עוד פעם, אני חוזר עליה רק, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ובכל זאת ותקרנה אותי. לפי הפירוש הראשון, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם כהוגן. ובכל זאת ותקרנה אותי כאלה. אז איך אתה אומר לי אף על פי שאת החטאת שלהם הם הקריבו לפי כל הדינים, אל תהיה כל כך רסמי, תראה מה קורה. השם לא לגמרי סלח לנו על חטא העגל. הראיה שאני סופג פה עבדות.
עשה כאן וחומר, אם להם, אז...
אז אם המחפרים לא קופרו, לא כל שכן העם בעצמו. אבל הוא אומר, אפשרות שנייה, שאין היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם. כלומר, את עיקר... ופה הפסיק הגדול. ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום. כלומר, את עיקר הכפרן היא נעשתה, בעבודות הדם של החטא. ותקרנה אותי כאלה, ואני לא יכול להשלים אותה. ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם. טוב, זה עד כאן הפירושים הלא מסורתיים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
ריבוע.